כאן זמן מודעות עם זוהר.
אז ברוכים הבאים למרחב של השיעורים הפתוחים של בית הספר ללימודים אזוטריים למי שחדשים כאן. והיום אנחנו נדבר קצת על מה שקורה אנרגטית בתקופה הזאת, גם בראי של מיתוס מגדל בבל, גם בראי של הגירה, וגם במיוחד איך לשמור על עצמנו בתוך כל מה שקורה. אז נתחיל רגע בכמה רגעים של נשימה, רק כדי שנפתח הקשבה ממקום קצת אחר, וגם ככה נסתנכרן בין כל אלו מאיתנו שנמצאים פה ומחזיקים מרחב מאוד רחב ביחד ואיזושהי רשת מודעות. אז אני מזמינה אותנו רגע לשים ידיים על מרכז בית החזה, פשוט לקחת שאיפה איטית וארוכה אל מרכז בית החזה, נעצור רגע במרכז בית החזה וננשוף מהפה, וזה גם ממש בסדר ככה בנשיפות הקרובות להיענח קצת ולהגיד קצת אוי וכאלה, כי זה באמת קצת קשה לעבור את הימים האלה. אנחנו לוקחים שאיפה, עוצרים, ואפשר לנשוף עם אנחות קלות, עם איזשהו צליל קטן. תוך כדי השאיפה, נדמיין אור לבן נכנס אל מרכז בית החזה שלנו, מזכך, מתהר, מחבר, מחדש. נעצור רגע, ניתן לו להיספג, וננשוף ברכות מהפה. נחזור על זה עוד פעמיים. אור לבן נכנס אל מרכז בית החזה, מזכך, מחדש. אנחנו עוצרים, סופגים אותו, ונושפים ברכות. ניקח עוד שאיפה אחת, קצת יותר איטית, ארוכה, רחבה, נחזיק רגע את האוויר, וננשוף בעוד הנחה קלה, נחבק את עצמנו, נשפשף מעט את הזרועות, את הירכיים. אז הימים שעוברים עלינו הם ימים די דחוסים, ואפשר להסביר את זה מהרבה כיוונים. קודם כל, גם אם מסתכלים אחורנית לשנים 5-6 שנים האחרונות, מרץ הוא חודש דרמטי. לפני שנתיים במרץ היו הפגנות מאוד מאוד קשות, לפני 5 שנים במרץ היו סגרים. מרץ הוא כזה חודש שמערבל אותנו והוא הופך את האדמה. וחודש הזה גם כזה, למי שמסתכלים על אסטרולוגיה, אז יש שם גם שני ליקויים. וכאילו איפה שלא מסתכלים פשוט רואים את המורכבות של החודש הזה. אני יותר מסתכלת על זה דרך הנוכחות של המלאך מיכאל. שהמלאך מיכאל הוא למעשה מעצב טופוגרפית מחדש את האדמה, את התפיסה, את המבנים הקיימים. ומה שאני רואה אותו עושה החודש הזה, זה פשוט עודר ועודר ועודר ועודר, והופך את האדמה והופך אותה. וכשהופכים את האדמה, כל השרצים יוצאים החוצה, והיסודות של בניינים, והשורשים נחשפים, והתולעים, והנדלים, הכל כזה עולה החוצה, אבל גם האדמה מתעבררת ונכנס אור למקומות שלא היה. ועוד דבר זה שהכל זז, כי הרגב שרגיל היה להיות והגרגיר שרגיל שהבית שלו הוא בקומה שלישית מתחת לאדמה, פתאום הוא בקומה ראשונה מתחת לאדמה או מעל פני האדמה. ומי שרגיל להיות עם הפנים לשמש, הפנים שלו לתוך האפלולית, ובעצם הכל ככה נמצא בתנועה, וזה פשוט מעצב מחדש את הטופוגרפיה. והנפש, שבעצם רגילה להיות מוכלת בתוך האדמה, בתוך השגרה, בתוך ההרגלים, בתוך הסדר, בתוך המקום שלה, היא כאילו נחשפת, והנפש היא מים. המים, אם אין להם מקום מאוד ברור להיות בו, הם יוצאים מאיזון, ואז עולים פחדים וחרדות וחוסר הכלה, ואז אנחנו מנסים להרגיע את עצמנו, אולי באכילה רגשית, אולי בהתנתקות מדברים, אולי אנחנו פוגשים דברים נפשיים ועושים עבודה נפשית, שזה דבר מעולה לעשות בזמן הזה. אני מדברת על זה המון, אני גם כותבת ומשתפת הרבה חלומות. כל יום יש לי חלום שמייצג לי עוד איזה אתגר של הנפש שלי. ולילות לא פשוטים, אני מרגישה שכל לילה אני עוברת איזשהו מסע, בין אם זה לפגוש טראומות מהילדות או רגעים לא פתורים, בין אם זה לפגוש עמדות או מקומות שהנפש שלי מעולם לא הרגישה בהם בטוחה. יש לי מקום, אין לי מקום, איפה המקום שלי? המון המון סוגיות עולות, והן עולות בצורה כזאת שיחסית הן עולות ממש, ואפשר ממש לחשוף את השורשים וגם לעשות הרבה עבודת ריפוי פנימי ולשחרר כל מיני מקומות שהשורשים של הנפש תקועים בהם, והם לא בהכרח מיטיבים, אבל ממשיכים להצמיח אותנו דרך כל מיני נרטיבים שהפכנו אותם לאיזו עבודה פסיכולוגית ורוחנית, שלמעשה פשוט השורש טבול במקום קשה. אני חושבת שהמחיצה בין המימדים מתדקקת, אפשר יותר לנייד דברים מחלימה למציאות, מתקשור למציאות, וגם האדמה רועדת, וגם במישור החברתי, ובמישור הפוליטי, ובמישור של מוקדי כוח. יש כרגע המון 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 אלימות ואגרסיביות ומניפולציה ותאוות שליטה שאינה יודעת שובע, וגם זה נעשה בצורות הגסות ביותר, וזה בכלל לא משנה על איזה מנהיג אנחנו מסתכלים, האופן שבו הדברים, כאילו, פשוט אתה שולח איזה אמירה, והופ, הופך סדרי עולם, וכאילו אין בושה. ומעבר לזה שזה אולי מאוד מבהיל, כי זה גם מאוד נפיץ, וקשה לדעת מה יקרה מתוך זה, זה גם מאוד משחרר בעיניי, כי בעצם כל הצביעות המאוסה של מלא מלא מנגנוני כוח וכסף שכאילו הסתתרו מאחורי כל מיני סיסמאות well-being ורעיונות על איך החברה צריכה להיות, עכשיו זה פשוט ברור שכולם רוצים כוח וכולם רוצים כסף, ושכל מה שנעשה במוקדים האלה נובע מהרצון לשליטה ומהרצון לניצול כספי, וכשזה כל כך גלוי אז קשה כבר להשתכנע בנרטיבים, וכשקשה להשתכנע בנרטיבים וזה כל כך גלוי ואתה אומר טוב, כאילו, אז גם אין כל כך על מה להילחם שם, ואז מה שנשאר זה לפגוש את עצמנו. ואני חושבת שכל התסריטים האלה שאנחנו עדים להם, תסריטים הוליוודיים ענקיים כאלה וגרוטסקיים וקיצוניים, אין בהם טוב או רע, אין בהם פתרון, אין בהם קתרזיס, זה פשוט רק הולך ונהיה יותר ויותר גרוע, יותר ויותר גס. ואני מרגישה שהאלטרנטיבה לזה היא פשוט עוד ועוד עבודה פנימית, כי שם בתוך עצמי או פה בתוך עצמי יש לי השפעה, יש לי יכולת לדייק את עצמי. ואני מרגישה שאנשים שלא רוצים לפגוש את הפחדים הקטנים והקטנוניים והמקומות הרגשיים הלא מעובדים, הפחות אסתטיים, אז בעצם יוצרים השלכה ואפילו משתתפים בתוך הגרוטסקה הציבורית הזאת, שבעצם כל פרט שמסכים, במקום לפגוש את הפחדים הנוראיים ואת התסריטים הנוראיים, כשהוא מסכים לפגוש את עצמו ואת הפחד הקטן והעלוב שלו, שבגיל 4 אמרו לו ככה או בגיל 8 עשו לו ככה, אלה באמת האנשים שמתמירים את האנרגיה של מה שקורה. ואלה שעדיין צריכים את המסכים הגדולים עם הכותרות הגדולות שהולכות ונהיות עוד יותר קיצוניות ועוד יותר אלימות, כי גם הסף הפעלה שלנו הולך ונשחק. אז כאילו האסונות צריכים להיות יותר גדולים, ההתבטאויות צריכות להיות יותר קיצוניות, וממש אפשר לראות את זה בכל תחום. אם זה מזג האוויר, שכל דיווח טריוויאלי על מזג האוויר הופך להיות עומס, או קר מהרגיל, או חם מהרגיל, או קיצוני מהרגיל, או יבש מהרגיל, או כאילו, וכאילו, כל דבר שנאמר, נאמר בצורה כזאת שהוא ממש מנסה למקד אותנו על ידי הפעלות של המקומות הנמוכים נמוכים נמוכים ביותר שלנו, הכי נמוכים שיש. למה? כי שם שוכן הפחד, ואם אפשר לתפוס אותנו דרך הפחד אפשר לשלוט. וזה מה שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים מאבק של שליטה באמצעות פחד. מה יותר גרוע? מה הכי גרוע? איך יכול להיות עוד יותר גרוע? מי יציל אותנו מהגרוע הזה? והאמת היא שאי אפשר לסמוך על אף אחד. והרבה עולה לי המיתוס של מגדל בבל בשבועות האחרונים. הוא גם עולה לי ביחס לבינה, או קשה לי לקרוא לזה בינה מלאכותית, אבל לדבר הזה, למחשב הזה. והוא גם עולה לי ביחס למה שקורה כרגע. כשאני חושבת על מיתוס מגדל בבל, על פי הבנתי, זה מיתוס שהוא בעצם שארית של איזשהו אירוע שקרה עוד לפני הבריאה הזאת, כמו התנינים הגדולים שמופיעים בספר בראשית, שיש איזשהו כמו בריאה קודמת לבריאה שאנחנו מספרים עליה בסיפור הבריאה, שגם התנינים הגדולים וגם מגדל בבל בעצם שייכים לאיזושהי בריאה קודמת, והשברי סיפור האלה הצליחו להישאר ולהיכנס גם לסיפור הזה. וכשאני חושבת על מגדל בבל, בעצם אני חושבת על היוהרה. על זה שהבן אדם במגדל בבל לא מבין את מקומו בבריאה, הוא לא מבין מה הוא נועד לעשות בבריאה, הוא לא מבין מה מתאים שהוא יעשה בבריאה. והוא מנסה לחרוג אל מעבר ל... זה לא סמכות או יכולת, אלא אל מעבר למקום שלו. וכאילו להחליף במובן מסוים את האלוהות או את השדה הקוסמולוגי. והמגדל הזה קורס על מי שבונה אותו. זה לא בקטע של עונש. זה פשוט כשאתה כל כך מתרחק אל תוך היוהרה שלך, אולי כי אתה מרגיש לא ראוי, אולי כי אתה פוחד, אולי כי אתה ממש מרגיש שאתה חייב להיות בשליטה. אתה כל כך כל כך מתרחק מעצמך, שבסוף אתה קורס חזרה אל תוך עצמך. אין, זה כמו גומיה שאפשר למתוח, 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 אבל כרגע גם היסודות של הבנייני בבל האלה פשוט מתפרקים על ידי אנרגיה של, נקרא לזה, תודעה נקבית, שהיא למעשה תודעה מבזרת. תודעה נקבית היא כוח שכל פעם שהוא רואה משהו שנבנה, הוא מבזר אותו. זו תודעת שדה. היא משטחת דברים, והיא לא נותנת לדברים לעלות באופן היררכי. ואני מרגישה שככל שהתודעה הזאת נכנסת עוד ועוד, האנשים שבונים את המגדל הזה ומתקיימים עולים לקומות יותר גבוהות, זה כמו הספינה ששוקעת, וממהרים ממהרים למעלה, ואין להם בעיה לבעוט את כל מי שבדרך שלהם למטה, מין מופע אימים כזה של להקריב את הכל, אבל ממש את הכל, רק לא לטבוע עם הספינה השוקעת הזאת, והם מקריבים את החברה, הם מקריבים את הערכים, הם מקריבים אנשים, וזה דבר קשה מאוד להיות לידו. דבר קשה מאוד אני רוצה להגיד להכיל, אבל אנחנו לא אמורים להכיל את הדבר הזה. זה פשוט דבר קשה להיות עדים לו. והמגדלים האלה הם קורסים מהבסיס, ואז כל פעם קורסת קומה, והמוקדי כוח האלה עולים עוד קומה, וקורסת עוד קומה, והם עולים עוד קומה. קשה בימים האלה לזכור שמה שקורה פה הוא דבר נפלא. קשה שרואים את כל הפירוק הזה ורואים את כל הגרוטסקה הזאת. קשה לחשוב שקורה פה דבר נהדר וממש ממש משחרר, שהוא לא עוד בחירות שבא עוד מנהיג שהתחנך בצבא או שיש לו המון כסף, מגיע למוקד כוח ומנהל את העם. נכון? זה מה שהיינו רוצים, כאילו, יאללה, שיהיו בחירות דמוקרטיות, נבחר מישהו אחר שרואה את טובת העם, והוא מנהיג מצוין, והוא היה בצבא, או הוא היה מנכ"ל על של איזה חברה, ויש לו מלא כסף, אז הוא יודע משהו, והוא יוביל אותנו. רק שניפטר כבר מהמנהיגים הלא טובים. אבל זה לא הסיפור, כי אנחנו עוברים לפרדיגמה אחרת שבו בכלל למה שיהיה פה מנהיג? למה שיהיה פה מישהו שישלוט? או בוא נגיד ככה, אנחנו לא צריכים יותר שליטים. עובדי ציבור שרוצים לתת שירות לטובת הכלל, בסדר. אבל לא שליטים. אז היו לנו מלכים, והיו לנו קיסרים, ועכשיו יש לנו ודיקטטורים, ועכשיו יש לנו ראשי ממשלה. אבל ראשי הממשלה בעולם היום, זה לא משנה איפה מסתכלים, הם לא משרתים את טובת העם, הם לא משרתים את הבני אדם. הם משרתים את הדת, הם משרתים אידיאולוגיה, הם משרתים את עצמם. הם מתעשרים, הם צוברים כוח, אבל הם לא מיטיבים עם הילדים ועם הנשים ועם הגברים. איפה אפשר לראות בעולם מקום שבאמת מטפל בבני אדם, באזרחים? אז זה לא אומר שאין מערכות מסוימות שעוזרות, אבל זה בדרך כלל עמותות, ויוזמות פרטיות אל מול אוזלת יד של הממשלות והשלטון. כי אנחנו לא צריכים שלטון. אז בני ישראל הגיעו לארץ ישראל אחרי יציאת מצרים, ופתאום הם רואים שלכולם יש מלך, והם גם רוצים מלך. זה ברור שזה לא יכול להחזיק מעמד הדבר הזה. זה נוגד את כל המהות המונותאיסטית. מלך. ואז חזרנו לפה ומה? הקמנו ממשלה וראש ממשלה. בן אדם תמיד ידכא איזשהו היבט באוכלוסייה. כל שליט, מרגע שהוא מנסה לשלוט ולבסס איזושהי חברה, הוא חייב לדכא משהו. אבל אלוהים לא חייב לדכא אף אחד כדי לייצר הרמוניה בעולם. להפך, אלוהים אומר, אל תדכא את עצמך, אל תמסור את הכוח שלך, לאף אחד. תתחבר אליי, תפעם אהבה ללא תנאי, והדרך פתוחה בפניך. אז מה אנחנו רוצים עכשיו? להפיל את השלטון וללכת לבחור שלטון אחר. כל השלטון הזה, שאנחנו עדים לו עכשיו, מבוסס על זעם, עלבון וכאב של אוכלוסיות שדוכאו פה בשנות ה-50 וה-60, והן לא שוכחות את זה. לא שוכחות, זה לא משנה איך נסביר את זה. אז עכשיו נביא עוד שלטון שידכה מישהו אחר, הנה סוף סוף נשים לחרדים גבול, סוף סוף נשים לאלה גבול, סוף סוף נביא מישהו כזה. אין מוצא מהדבר הזה. ולראות את זה מתפרק זה לא פשוט, זה מבהיל. ולכן אנחנו צריכים אלטרנטיבה. אבל האלטרנטיבה היא לא ללכת ולרוץ לבחור עוד פעם מישהו שידכא מישהו אחר. האלטרנטיבה היא בחירות אישיות באלוהים. כל אחד בוחר באופן אישי את אלוהים ומתחיל להתעלות. להתעלות אל מעבר לפחד שמייצר יצר של שליטה. מה זה המגדל בבל הזה? מה זה הרצון הזה לבנות פה עוד איזה בית מקדש עכשיו? מה זה הרצון הזה להשתלט על המשאבים של כל העולם ולסגור את הברז לזה ולקבוע לזה ולמכור את זה ולקנות? מה זה הדבר הזה? שום דבר פה לא שייך לאף אחד. ואנחנו יכולים להשתמש במה שקיים פה. אבל יש פה איזשהו צורך בשליטה שהוא נובע מהמקומות הנמוכים ביותר, האפלים ביותר. אין שם מודעות ובטוח שאין שם אהבה. אז יש מנהיגים עכשיו שכזה מתנהגים כמו איזה שריף ואומרים ככה וככה ומוציאים כל שנייה צווים ומחליטים. ויש את אלה שעוד מנסים לרסן באיזה דיפלומטיה כזאת של פעם עם איזה מראה של הגינות, אבל אין פה הגינות בשום מקום. יש פה חולשות, יש פה פחדים. כל המדינות הנאורות לכאורה שמחזיקות איזה דיפלומטיה התעשרו על חשבון האוכלוסיות אחרות של העולם. במשך שנים הם היו כובש ועשקו את אפריקה והודו מכל האוצרות שלהם, אז הן יושבות היום באיזה בית דין וחושבות שזה הזכות שלהם לשפוט מישהו. לכן, כאילו מצד אחד, מי שעוד מחזיקים איזה חזות מוסרית, למעשה יש שם המון המון צביעות והמון היסטוריה קשה שהם מנסים לפצות עליה, קרמה, פשוט קרמה קשה של עמים ומדינות. ואלה שמשתוללים ופשוט עושים מה שהם רוצים ומדכאים את העמים שלהם, וממש מנצלים אותם. אז ארצות הברית, ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות, מלא אנשים היום גרים ברכבים שלהם, עובדים בשתי עבודות ולא יכולים לשלם שכר דירה. ופה יוקר המחיה הולך ועוד 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 ועוד, לשמה, לאן זה הולך? והנשים שמדוכאות באיראן והגברים שבעצם כל הזמן שולחים אותם להילחם, הם לא יכולים לצאת מהקרמה של אלימות ומהפוסט טראומה של אלימות. לטובת מי כל הדבר הזה? כאילו המחשבה שאפשר לתקן את זה היא לא ריאלית. מעוות לא יתקון. מה שמעוות אי אפשר לתקן. רק לפרוש. כאילו לפרוש מהספינה הטובעת הזאת. וכל בן אדם שבשל לפרישה הזאת מקבל חבל הצלה. אבל זה לא קל, כי המים עדיין סוערים והגלים עדיין גבוהים. אבל החבל קיים. אף אחד לא ימשה אותנו החוצה מהברוך הזה. אבל החבל או הסולם או הגלגל יינתן, ואז צריך להתחיל לשחות נגד הזרם, נגד כוח המשיכה של היצר שלי אל הפחד והשליטה, והצורך להיות זאת שצודקת ולהראות, והצורך לתקן מעוות לא יתקון. קשה להתגבר על היצר התיקון. קשה להתגבר על יצר השיפוט. לי יש מין פנטזיה כזאת, קצת כמו בחטא ועונשו, בסצנה הקלאסית שרסקולניקוב, הפושע או החוטא, הוא מדבר עם סוניה, הזונה, כן, הרוצח והזונה יושבים למין שיחות מטאפיזיות על אלוהים, והיא אומרת לו, לך לכיכר העיר. אתה צריך לבקש סליחה מבני האדם, לא מאלוהים. לך לכיכר העיר ותשתחווה לארבע הצדדים ותבקש סליחה מבני אדם על מה שעשית. אז יש לי איזה פנטזיה שפשוט כל השחיתות הזאת, כל האנשים האלה ילכו לכיכר העיר ופשוט יבקשו סליחה. ואני ממש לא רוצה להכניס אותם לבית כלא, ואני לא רוצה להעניש אותם, אני פשוט רוצה שהאמת תצא לאור ושהם יכירו במה שהם עושים. אבל אני מבינה שאני צריכה לוותר על הקתרזיס הזה. אנחנו לא נסיים את המחזור הזה כמו בטרגדיה יוונית, שבו האמת יוצאת לאור, המגפה מוסרת וכולנו נושמים לרווחה. אנחנו מחכים לרגע הזה. אנחנו ממש רק מתחננים שזה יקרה, אבל האמת לא יכולה לצאת לאור בבתי משפט מושחתים, והשחיתות בבתי המשפט היא גבוהה מאוד, לא פחות מזו השלטונית. והשחיתות במערכות הסוציאליות היא גבוהה מאוד. המערכות האלה איבדו את הקשר עם המהות שלהם. הן לוקחות באלימות ילדים מההורים שלהם, הן מתייחסות להורים שלהם בביזיון מוחלט במקום לעזור להורים שלהם. מערכת החינוך פשוט הפכה להיות עוד חלק מהרפת, מהתעשייה הזאת. לחלוב את כוחות החיים של הילדים, לוודא שהם הולכים אחר כך לצבא, לאוניברסיטה, ולהרוויח מעט כסף באיזה שכר כזה באמת, שום דבר פה הוא לא לטובת הפרט. שום דבר פה לא מעצים את הפרט. כי אנחנו מוסרים עוד ועוד 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 מהכוח שלנו לאנשים ולגורמים, ועכשיו גם לאיזה מחשב. ואני רואה פוסטים, יואו, אני עפה על הצ'אט הזה, יואו, איך הוא מדבר איתי? אני, וכאילו, ואתם רואים כאילו תשובות כאילו מגוהצות, אבל של הבד הכי סינתטי ורעיל שיכול להיות. אז הבגד מגוהץ, והוא יפה, אבל רק המחשבה לשים אותו על הגוף, זה כמו רעל. ואנשים כזה, אנשים מודעים, מדברים איתו, שואלים אותו שאלות על העתיד, על ההווה, מה קורה עם גברים, עם נשים. הדבר הזה זה למסור כוח, זה ממש למסור כוח למכונה שבסופו של דבר גם יש לה את האפשרות ממש להשפיע על הרבה מאוד דברים. עכשיו, איזו מין בחירה זאת? זו בחירה נוחה. זו בחירה קלה. זה ממש כמו מחבת טפלון. שום דבר לא נדבק, אפשר לנקות בקלות, וזה רעיל. אבל קל להשתמש בזה, וזה זמין, ואפילו קשה למצוא מחבת אחרת, והמחבתות האחרות יותר יקרות. אבל מה בדיוק אנחנו חושבים שאנחנו עושים פה בעולם הזה? מה אנחנו עושים פה? מה זה המקום הזה? זה כאילו לנסות לנפנף הכל בקלות, רק שניפטר מזה? אנחנו מחפשים כל הזמן הסחות דעת. כי ממש קשה לנו לפגוש את האימה ואת הכאב והפחד שנמצאים בתוכנו. ואז איזה יופי שיש דרמות הוליוודיות ומיתוסים כמו מגדל בבל. ואז מהר מהר אנחנו רצים למכונה כדי לשאול אותה מה לעשות, והיא רגע מרגיעה אותנו. אבל זה לא עוזר. זה לא עוזר כי אנחנו לא מרגישים יותר טוב. זה לא משפר את ההרגשה שלנו. זה כמו סוכר. לרגע אחד נורא נורא נעים, ורגע אחרי זה בא לנו לשנוא את עצמנו. ולא כיף לנו בתוך עצמנו. לרגע אחד זה כזה מרגיע, ורגע אחרי זה שוב יש איזו הרגשה לא נעימה. ומה אומר אלוהים? תתקרבי, תתקרבו, 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 תתקרבו לעצמכם. הוא לא אומר תתקרבו אליי. תתקרבו אל עצמכם, תפגשו את עצמכם, ותרו על התסריטים האלה. עכשיו, בתוך עצמי זה אומנם לא תמיד קל. החרדה הזאת מלא לדעת איפה אני נמצאת ומי אני ומה באמת קורה. כי זה מה שקורה כשמתקרבים. פתאום כל מיני דברים, טוב, יש את העולם, יש את המציאות, יש את העבודה, יש את המשפחה, יש אותי. לא, כל הדברים האלה מאבדים את עצמם. יש אותי, ואני לא יודעת בדיוק מה זה. יש את העולם, ואני לא יודעת בדיוק מה זה. אבל כשאני מצליחה איכשהו לקבל את האי ידיעה והחוסר הבנה שלי באהבה, ולתת איזשהו אמון באהבה הזאת, אז אלוהים מתחיל להראות לי את הדרך. ואז אני צריכה מלא סבלנות. מלא סבלנות. כי זה צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד, והצעדים כל כך קטנים, אבל כל צעד הוא כל כך משמעותי. אני לא חוויתי הערה. אני כל הזמן קוראת על אלה שהיה להם איזה הערה, בדיוק ראיתי איזה פוסט על אושו, שהיה לו איזה שבוע וכל המכסה עף לו והוא קיבל הערה, ואני שומעת על עוד כאלה. אני לא היה לי כזה. אני מרגישה כמו קורת פחם. כל יום אני עם כפית מגרדת עוד איזה שכבה. אבל לאט לאט הפתח מתרחב. ונכנס יותר אור, ואני יכולה לראות את האופק. וכל כפית, אפילו קטנה, שאני מצליחה כזה לגרד במנהרה שלי, נותנת לי רווחה כאילו פענחתי איזה סוד, ועושה לי עוד מקום. אנחנו רוצים את הפתרון. אנחנו יראים את הפתרון הסופי. את הפתרון המוחלט, אנחנו רוצים יאללה שזה ייגמר, כמו בטרגדיה היוונית. יאללה שזה ייגמר, שהאמת תצא לאור, ואז מה קורה? אתם יודעים מה קורה? עוד טרגדיה. טרגדיות של סופוקלס זה שושלת משפחתית, זה עובר מדור לדור. אז אתם חושבים שאם אדיפוס זה נגמר? לא, מגיעה אנטיגונה. ושם עוד טרגדיה. ואז עוד פעם יש הקלה, ואז עוד טרגדיה. אם נסתכל על מגדל בבל מתוך עצמנו, אז זה בעצם אפילו אפשר לראות איך אני מתרחקת מעצמי ומטפסת נורא רחוק וגבוה רק כדי לא לפגוש את התאומות שלי. איך אני מנסה להיות משהו שלא נועדתי להיות. איך אני מנסה להוכיח לעולם שאני שווה משהו. איך אני מנסה להוכיח למשפחה שלי שאני טובה. איך אני מנסה להוכיח לעצמי כל מיני דברים שמעולם לא נועדתי להיות. כמה זה קשה, וכמה הדעת מתבלבלת, ואז יש את הקול הזה, ואת הקול הזה, ואת הקול הזה, ואת הקול הזה, והכל בלגן. כי מה, אני מנסה להיות משהו שמעולם לא נועדתי להיות. הכי מפחיד זה לקבל את הגורל שלנו להיות מי שאנחנו. וזה גם הכי משחרר, וזה גם הכי פחות עבודה. כי כשאני מקבלת הגורל שלי להיות מי שאני, המימוש העצמי שלי לא עובר דרך הטיפוס הזה. הוא עובר דרך נוכחות ברגע, הוא עובר דרך ביטוי עצמי, הוא עובר דרך המפגש שלי עם הגבולות שלי ועם הפוטנציאל שלי. אז אם רגע נשחרר את התסריט ההוליוודי של המגדל בבל הזה, איפה אני מתרחקת ומנסה להיות משהו שהוא לא אני? כדי להוכיח משהו למישהו שאני כל יכולה או שאני שולטת בחיים שלי. אף אחד לא שולט בחיים שלו. אין לנו שום שליטה על כלום. אנחנו לא יכולים להחליט מה יקרה לנו מחר. אם אני לא יכולה להחליט מה יקרה לי מחר ואת מי אני אפגוש ברחוב, אין לי שליטה. יכולה להיות לי כוונה, יכולה להיות לי התכוונות, אני יכולה לעבוד על עצמי, אבל אין לי שליטה. השליטה שאנשים מנסים להשיג בלהאריך חיים, בלהשיג את ה... לא יודעת מה, את הבית מקדש הזה שהם חושבים שייתן להם איזה חיי נצח או יחבר אותם למימדים אחרים, לא ככה. לא ככה זה קורה. הדרך היחידה לבסס איזשהו בסיס טוב ללב ששומר עלינו היא הדרך של אהבה. כולל אהבה ללא תנאי. אהבה ללא תנאי שיש בעולם את הגרוטסקה הזאת. אהבה ללא תנאי שיש בי את הצורך לשלוט. לא שיפוט. אני באהבה, אני באהבה, אני באהבה, ואז אלוהים מעצים אותי ומעצים אותי, ולאט לאט אני מבינה שאני לא חייבת לשלוט. אני יכולה להיות כמו יצחק, שלא שלט בגורל שלו. לא שלט במה שעשו לאח שלו, ולא שלט במה שאבא שלו עשה, ואפילו לא שלט ובחר את אשתו. אבל חי חיי, ולא שלט במי יירש אותו, לא שלט בכלום. אבל קוראים לו יצחק. והייתה לו נחלה, והוא חי חיי חסד, ולא לא חיפש שום דבר מעבר למה שהוא. בתוך הקריסה הזאת והמערבולות, יש לנו אפשרות לשמור על עצמנו. כי בעצם מה שקורה פה זה פיצול של בעצם אנחנו יכולים להחליט על איזה ספינה אנחנו עולים, באיזה חבל אנחנו מחזיקים. וזאת ההתכוונות שלנו. ובן אדם שבוחר באהבה, בן אדם שבוחר להתקרב, מה זה אהבה? בן אדם שבוחר להתקרב לעצמו. לפגוש את המציאות דרך המקומות האישיים והפרטיים שלו, ולעשות שם עבודה, זה בן אדם שכמות האור מתחילה לנוע בתוכו. והאור הזה שומר עלינו. אין פה הבטחות, אף אחד לא יודע איך הוא ימות, מתי הוא ימות, אנחנו לא יודעים מה הרוחות המשתוללות ואיזה עוד קפריזות של מנהיגים יעופו לנו פה מימין ומשמאל, ואנחנו ללא ספק חיים בתקופה שהיא כאוטית מבחינה חברתית. אבל הכאוס הזה הוא לא איום, הוא חירות. ולכן צריך לתפוס אותו, לא כוואו איזה כאוס, רק שיהיה פה סדר. היה פה סדר. אלפי שנים של סדר, עם מיליוני עבדים בעולם. והזן הנקבי שחי באופן קבוע תחת דיכוי. היה פה סדר. כל סדר שנמהר לחזור אליו, זה בדיוק יהיה סדר שחוזרים אליו. אפשר להרגיש מאוימים מהכאוס, ואפשר לחגוג את הכאוס, כי בזמן שהמגדל בבל הזה קורס, וכל תאבי הבצע והשליטה, וכל האנשים שעוד רצים אחרי הנרטיב בניסיון להשפיע על איזשהו מבנה שלטוני, בזמן שהם בתוך כל רוח הסערה הזאת, באדמה, קרוב קרוב לאדמה, צומחים גברים חדשים. עשב ירוק צומח, עשב חדש צומח. סדר חיים חדש צומח, וזה קורה. בזמן שאלה שמנסים לשלוט, אני ראיתי את זה מאוד חזק גם בקורונה, שליטה, 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 סגרים, אל תצאו מהבית, אל תתקרבו, בזמן שכל השליטה הזאת קרתה. בעצם מלא אנשים אמרו, וואלה, לא מתאים לי בכלל לחזור לעבודה שלי. וואלה, לא מתאים לי להחזיר את הילדים שלי לבית ספר. משהו חדש התחיל לקרות עכשיו, זה מאוד מאיים על המוקדים האלה. היום החברה נלחמת מלחמה קשה מנשוא בהורים שרוצים לתת לילדים שלהם חינוך עצמאי. כבר מגיל 3 חוק חינוך חובה. פעם זה היה מגיל 6 עד גיל עד כיתה י', היום זה מגיל 3 עד י"ב. ומוודאים כבר בתיכון שהם נכנסים ככה למערכת הצבאית, זה כאילו הילד כבר לא שלך מגיל מאוד מאוד צעיר. מה זאת התעשייה הזאת? לזה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את הסדר הזה? מתוך כל הכאוס הזה שהוא למעשה פרימה וביזור שמפעיל התנגדות קיצונית, יש עוד ועוד כמו מרעים או שדות כאלה של עוד ועוד אנשים שמפרידים את עצמם מהדבר הזה. וזה מאוד מאיים, אבל לא צריך להילחם, צריך רק להמשיך להפריד, צריך להמשיך להתחבר לאלוהים. צריך להמשיך לקבל ממנו את העוצמה הזאת להיפרד מהתקופה הזאת, ולכן בעצם אתה יכול להגר אל העבר, ולחפש עוד פעם את הסדר והשליטה, ואתה יכול להגר אל העתיד וללמוד לעבוד עם ביזור. ועם מה שאנחנו קוראים לו כאוס, אבל ללמוד כאוס באופן אחר. כבעצם שדה של פוטנציאלים שאפשר לייצר ממנו מלא דברים. הדרך שלנו לשמור על עצמנו היא לא לאפשר לפחד לשלוט. ואיפה שיש פחד להיכנס ולהתקרב אליו ולפגוש אותו כחוויה הכי אישית. פחד מטראומה, כפחד ממוות, פחד מאובדן שליטה, כי זה הפחד. לפגוש אותו, לא דרך המסכים. ולשם, למקום הפוחד הזה והכואב הזה, להתחיל להביא חמלה ואהבה ולחבק אותו ולבקש מאלוהים והמלאכים עזרה. לצאת לטבע, להתחבר לדברים שמעצימים בו, לקבל מאור השמש, לקבל מהאטמוספירה של הצמחים ומהחיות, לשמור על עצמנו. אנחנו לא רוצים להיאבק על השלטון, אנחנו לא רוצים להיאבק על צורת שלטון, אנחנו רוצים לשחרר שליטה. למה צריך שלטון? צריך מערכות מסוימות שעוזרות לאנשים לתפקד בסדר, אבל זה שירות. וזה לא אומר שזה קל לעשות את הדרך השנייה. אבל בעצם אף דרך היא לא קלה. כל דרך דורשת משהו. כל דרך לוקחת משהו, בכל דרך אתה נפרד ממשהו. איפה שאני לא מסתכלת, אנשים החיים הם מאתגרים. אבל באיזה אתגר אני רוצה להיות? אתגר שבונה אותי, אתגר שמרוקן אותי, אתגר שמקרב אותי לעצמי. אז כן, אני יכולה להסתכל אחורה על החיים שלי, ולהגיד, וואו, מהרגע שהמודעות תפסה אותי, וואו, איזה מסע זה, זה מאתגר. אבל כל צעד שמאתגר גם משחרר. וגם מה האלטרנטיבה, החיים שהיו לי לפני האתגר הזה, כשהייתי לחלוטין אבודה, זה לא שדה פשוט. אבל בחיבור עם אלוהים הוא נהיה אפשרי. ורגע שאהבה תופסת בתוכנו בית, אז זה לא שנעלם הפחד והכעס והעלבון, ממש לא. אבל יש למה להתחבר. וכמו שאמרתי, בתוך ההתפזרות הזאת והביזור הזה והמגדלים הקורסים, כל בן אדם שיחפש את החבל ימצא אותו. אבל למשוך את עצמנו זה מסע איטי וארוך, אבל גם לא כל כך איטי וארוך כמו פעם. המודעות היום כל כך זמינה, והאור בעולם שלנו כל כך רב, והאהבה היא פשוט בכל מקום, רק צריך להסכים לפגוש אותה. לא חסר אהבה בעולם. יש הרבה הרבה יותר אהבה מכל יתר הדברים שדיברנו עליהם, אנחנו פשוט לא מסתכלים עליה שם. כל האנשים האלה שנושמים כל בוקר ועדיין מאמינים שיכול להיות טוב, זאת אהבה. אנחנו פשוט רוצים לראות איך מממשים אותה. ולמעשה מפעמים את הטוב הזה כבר עכשיו, גם כשקשה. וקשה. וזה לוחץ. וזה מעייף. זה מאוד מאוד מעייף. אני חושבת החודשים האחרונים היו מאוד מעייפים. אז חשוב שננוח. וזה חשוב שנמצא מזון שמחזק אותנו ומיטיב איתנו. וזה שחשוב ממש למצוא את המקום בתוכנו שאנחנו מתחברים ומדברים עם עצמנו ברכות ובאהבה. ומרשים לעצמנו להיתמך גם על ידי דברים וכוחות שאנחנו לא רואים. כי הם פה איתנו. אני אעצור את הדיבור שלי כרגע כדי לאפשר קצת זמן לשאלות. מה שאפשר לעשות בזמן השאלות זה או לכתוב את השאלה בצ'אט או לרשום את השם שלכם בצ'אט ואני אעביר לכם את הזמן דיבור. שימו לב שברגע שאתם פותחים מיקרופון אז המצלמה מצלמת אתכם. השיעור הזה הוא מוקלט והוא עולה הוא עולה לאתר שלנו ולרשתות. אז רק לקחת את זה בחשבון, כי אנחנו לא יכולים לערוך ולחתוך את זה, וגם אפשר לשאול את השאלה בקול רם עם מצלמה סגורה. עכשיו, אני לא יודעת אם אני אוכל להתייחס ככה לכל הדברים שפה, אבל אני מרגישה שדווקא בשיעור הזה שאלות זה דבר נורא חשוב, כי זה יעזור לנו לעבד עוד יותר את כל מה שתקוע לנו. אני רק רוצה רגע לפני שאני מגיעה לשאלות, כן, לומר משהו על הלימוד בבית ספר בזמן הזה, כי ביום חמישי אני מקדישה יום סדנה לעבודה עם טראומה ופוסט טראומה, ואני מרגישה שבתוך כל המערבולות האלה, זאת העבודה הכי משמעותית שעשיתי בחודש האחרון, זה לפגוש את המקומות האלה בתוכי ולשחרר אותם. אני מרגישה שזה גם ממש שמר עליי מפני הרבה אלימות שמגיעה מבחוץ, ואני רוצה לחלוק את הדבר הזה גם בהמשך להרצאה שנתתי לפני כמה שבועות, אז אני רק מניחה את זה. ודבר נוסף שאני רוצה להניח פה רגע, זה כל הנושא של תזונה, שאני פשוט שוב ושוב מגלה כמה זה אקוטי, וכמה זה משפיע על התדר, ועל התפיסה, ועל החלימה, ועל החוויה הפנימית. ואני ממש החלטתי כאילו לצאת מגדרי ולתת פה איזה קבוצה שתעבוד 6 חודשים כדי לעזור לאנשים עם התחום הזה, שאני מרגישה שהרבה מהפריצות דרך שלי במודעות ובתודעה קשורות לעבודה עם תזונה, כולל פרנה, אבל לא רק פרנה, פשוט מודעות לתזונה. וחשוב לי לומר שהגישה שלי היא לא טהרנית והיא לא סגפנית, היא להפך. גישה של להתקרב ולחקור ולפגוש. אז אלה שני דברים שאני ממש רוצה להקדיש את עצמי אליהם בחודשים הקרובים, התזונה, יש לנו את הסדנה, ובשבועות אנחנו גם נדבר על התודעה הנקבית, ככה שאני מקווה להביא לשם עוד בהירות, ועכשיו אני ניגשת לשאלות, אני רגע הולכת אחורה, ואני לא הולכת ממש להתחלה של השיחה, כי אני לא יודעת, אולי כבר עניתי על חלק מהשאלות, אז אני הולכת כזה יותר לעכשיו. אוקיי, אני מבינה, אני מתחילה מהשאלה של אני מבינה שהבחירה הנכונה, ואם יש לכם שאלה שכתבתם קודם והיא עדיין רלוונטית, תכתבו אותה מחדש, כדי שאני אדע שלא פשוט עניתי עליה. אני מבינה שהבחירה הנכונה היא לעשות התמרה אישית, ועדיין יש מסביב כל כך הרבה מוות וסבל. האם להתעלם? האם להיות עדה שקטה? האם להפסיק לשמוע חדשות? האם לתת עזרה למי שזקוק לה? אז קודם כל, יש הרבה מוות וסבל, וגם יש המון המון חיים, והמין האנושי מתרבה בכמויות על, ותמיד יש מוות וסבל. כאילו, אני לא באה להשטיח את זה, יש הרבה, אבל אני רק באה לומר שבאלפי שנים האחרונות המוות והסבל פשוט זזים כל פעם למדינה אחרת ולעם אחר, וזה בעצם לא חדש. אז ככה שזה לא משהו חדש. ומה אנחנו עושים עם זה, זו באמת שאלה גדולה. עכשיו, אני לא מתעלמת ממה שקורה. אני לומדת את זה, אני חוקרת את זה, אבל אני לא מתערבבת עם זה. וכשמישהו מבקש ממני עזרה, והוא פתוח לקבל את העזרה שאני יכולה לתת, שמתוך הגבולות של התדר של האהבה והעצמה, ולא איזה עזרה שהיא כמו בור ללא תחתית של איזה קורבנות, אז כן, בהחלט אני רוצה לעזור, או להפנות למי שיכול לעזור. האם להפסיק לשמוע חדשות? אז אני מוצאת שהדרך שלי או האיזון שלי זה לקרוא כותרות. אני לא מקשיבה, אני לא יכולה לשמוע את הטון דיבור הזה, אני לא מסוגלת להכיל את זה. אבל אני כן מסתכלת על הכותרות, כי אני רוצה לדעת מה קורה, כי זה מעניין אותי, כי זה חשוב לי להבין מה קורה ביבשת השכנה אליי. וכן, כאילו אני מבינה שהרבה מהאנשים שאני אוהבת עוד גרים ביבשת הזאת, וכשאני קוראת את הדברים האלה, זה עוזר לי לדעת איך למקד ולהביא מודעות שיכולה לעזור ולשלוח עוד חבלים כאלה. כי מה זה השיעור הזה אם לא חבל? זה חבל. מי שתופס אותו, תופס אותו. אז האם אני מתעלמת מהאנשים שנמצאים במצוקה ובסבל? ממש לא. אני כבר 5 שנים כל שבוע כמעט זורקת מלא חבלים. יש מי שתופסים אותם ויש מי שלא. והחבלים שלי לא מתאימים לכל אחד. אבל מי שמתעצם, מתעצם ולאט לאט. ואני יודעת על אלפי אנשים שהחבלים האלה השאירו אותם באיזושהי חוויה טיפה יותר שפויה, שכשהפחדים באו והשתלטו עליהם בלילה הם נתפסו בחבלים האלה. ובוודאי שלתת עזרה למי שזקוק לה. רק לוודא שזאת העזרה המדויקת שמעצימה אותו, שמחברת אותו לכוחות שלו, שמחזקת אותו בתוך מי שהוא, ונותנת לו כלים לעשות את הצעדים שהוא צריך. אז כן, לעשות התמרה אישית, כי זה הכי חשוב. כי כשאני עושה התמרה אישית, אני משחררת את הנפש הקולקטיבית מעוד מידה של סבל. אם הרבה אנשים עושים התמרה אישית, הנפש הקולקטיבית מתרוקנת מסבל, ואז גם אנשים שאין להם את העוצמה להתמרה אישית פחות סובלים. כל בן אדם שעושה התמרה אישית משחרר אנשים אחרים מסבל. חשוב מאוד להבין את זה. כל בן אדם שמצליח לא להיגרר לפחד ושליטה ומבסס אהבה, מאזן משהו, את הקיצוניות של העולם הזה. כך שלעשות התמרה אישית זה לא פעולה אישית בלבד, זאת לא פעולה פרטית. זאת פעולה שמשנה את מערך הכוחות הפלנטרי. וכל בן אדם כזה מעורר את הפחד של הבן אדם שרוצה לשלוט. כי הוא מאבד שליטה על הבן אדם הזה שעושה התמרה אישית ולמעשה משחרר את עצמו מעול הרודן והשליט. וזאת דרך אגב מנהיגות. מנהיגות זאת לא שליטה, מנהיגות זאת סלילת דרך. ואת הדרך הזאת אני סוללת, ואולי אחרים ילכו אחריי, אבל זה לא ענייני. והם לא ילכו כי אני אמרתי להם, בטח לא כי הכרחתי אותם, אלא כי הם יראו, וואו, איזו דרך יפה. גם אני רוצה, אבל כדי לעשות את הדרך הזאת, הם יצטרכו לעשות את הצעדים מתוך הלב שלהם. אז הם ירגישו שזאת הדרך שלהם, וזה מעצים. הם לא חקיינים. מזל.
היי, ערב טוב. תודה על השיעור המאלף הזה שהיה. אני רוצה לשאול משהו, כי אני חושבת, אני כתבתי את זה כאן, שהטראומה שלנו כעם היא טראומה נמשכת מדורי דורות ממש לגבי חורבן בית המקדש והגלות שלנו. אני יכולה להרגיש שאני מרגישה את זה בעצמותיי, מה שקרה, מה שהתחיל עוד לפני, ממש כשהתחילו לדבר על הרפורמה, התחלתי להרגיש את הכאב ואת הצער העמוקים, ממש צער עמוק. הרגשתי רעידות בגוף, הרגשתי שאני בוכה כל הזמן, שלא יודע, לא, ממש לא מצאתי מנוחה לנפש שלי. אני משתדלת לא לשמוע חדשות, זה עוזר לי מאוד, אבל מצד שני, עדיין אני מרגישה שאני מנקה לא רק את הצער שלי, אני מרגישה שצער יושב עליי כאילו כמו שהצער של כולם, של כל הדורות, של אבות אבותינו, וכולם, כולם כאן זועקים את זה. נורא לא פשוט. אני שואלת עזרה, איך לעשות את זה?
קודם כל, אף אחד לא אמר שזה פשוט או קל. אלוהים אומר לי את זה כל הזמן. אני אף פעם לא אמרתי שזה יהיה קל, אבל זה אפשרי. ואנחנו עושים את הכי טוב שלנו. ואני חושבת שיש פה כמה דברים. אני הייתי מזמינה אותך דווקא להתמקד בצער האישי שלך ולא בצער של העם.
אולי
העם לא צריך אותך, במובן הזה. זאת אומרת, דווקא אם תתמקדי בצער האישי שלך ובכאב האישי שלך, זה יותר פרודוקטיבי, ולא תרגישי שאת צריכה לשאת את צער הדורות עלייך, וגם לא לפנות את צער הדורות. זה אפילו הייתי אומרת יומרה כאילו גבוהה מדי, כאילו מרחיקה אותך מעצמך. עכשיו, אני יודעת שהכוונות שלך, ואת עושה את זה מהמקום הכי אותנטי וכנה. אני רק אומרת שלא צריך. זה לא התפקיד שלך, ואף אחד לא מבקש את זה ממך, וזה גם לא תורם. זה לא באמת עוזר, זה רק משאיר אותך במין בור כזה שלעולם לא ייגמר בו הצער. אז אני כן רוצה להציע לך להתמקד בצער האישי שלך בלבד, ולהשאיר את הצער של העם ושל הצער של הדורות לאלה שזה התפקיד שלהם לטפל בו, אוקיי? זה דבר אחד. ואני חושבת שגם בזה יש צער. כי זה להיפרד, גם להיפרד מהצער של העם או מהנרטיב של העם, גם זה יש בו צער בשבילך. אז תתמקדי בזה. כאילו, מה מראש בכלל גרם לך לאמץ את הצער של העם הזה, וממה את נפרדת כשאת נפרדת מהצער של העם הזה, ואיך זה משפיע על הגדרת הזהות שלך, וכאילו, כן, להסתכל על זה בעיניים הכי אישיות. ועם
אוקיי.
זה את תדעי להתמודד. ועם זה את תקבלי כלים, כי את תכירי את עצמך בעוד היבט, את תוכלי לקחת על זה אחריות, להתחיל לנווט את עצמך ולהיפרד ממה שלא שלך, או ממה שלא נועד לקחת ליבשת החדשה. זו תקופה של פרידות. ואחד ההבנות שלי זה שהפרידה היא תמיד מגן עדן. לא משנה אם חיית בגט.
היא תמיד מה?
פרידה היא תמיד מגן עדן. לא משנה אם הגן עדן הזה היה גיהנום, זה מרגיש שאתה נפרד מגן עדן. או התקופה שהיינו עם, או התקופה שהיינו ביחד, או התקופה שהיו ילידים והם חיו בשלווה עם הטבע. זה תמיד מרגיש, אבל זה אף פעם לא היה גן עדן. בכל גן עדן כזה היו מלא אתגרים, והיה מלא גם קושי. אבל כשאתה בא להיפרד, אז פתאום זה כזה קשה. כי זה לידה ופרידה וחיתוך חבל הטבור מעוד מרחב שהיה הבית, גם אם הוא היה קשה. וגם אם היו ריבים, זה היה הבית. ואני חושבת שזה אחד האתגרים שלנו בתקופה הזאת, וזה מה שכל כך קשה, כי כל הזמן אנשים אומרים, אבל מה עם האנשים שנשארים מאחור, ומה עם לא, זה שלא נתקן, ומה עם האחריות שלנו? כי יש פה פרידה, אבל היא לא מהאנשים, והיא לא ממה שהיא, היא פרידה מתדר מסוים. שדרכו אנחנו חווים את המציאות, והפרידה הזאת היא גם כואבת. למרות שהיא משחררת, היא גם כואבת. כי יש גם איזה עונג בעצב, ויש גם איזה עונג בלאומיות, ויש גם איזה עונג בשייכות השבטית. למרות שהם באים עם נקמות דם, ועם שליטה של ההורים בכלה ובחתן, וכל הדברים הנוראיים האלה, עדיין זה בית. והפרידה מבית היא תמיד קצת כמו פרידה מגן עדן, ותמיד יש בה גם צער. אבל הבית שאנחנו גרים בו לא יכול להכיל יותר. הוא לא יכול להכיל תדר. אנחנו כבר לא מצליחים להישאר בו. והאהבה שלנו צריכה בית יותר ראוי.
תודה רבה רבה על התשובה.
מה זה המגדל בבל הזה שבתוכי? את יכולה להרחיב על זה קצת. עברתי פירוק במשפחה, זה סוג של אובדן דרך. כדי לחזור אל עצמי בחזרה, תוכלי לחבר את זה למגדל בבל? אני לא חושבת שזה המקום שלי לחבר את זה, כי אני לא מכירה את הסיפור שלך, ואני לא חושבת כאילו זה יהיה נכון ישר להשליך ממה שאמרנו פה לאיזשהו מסע אישי שלך, אז אני לא רוצה לחבר לך את זה. מה שאני יכולה לומר זה כשאני חושבת על המגדל בבל בתוכי, זה איפה אני מתרחקת מעצמי וחושבת שאני צריכה לעשות משהו שמעולם לא נועד לי, כדי להוכיח משהו, כדי להיות מעל, כדי לשלוט במשהו. וכשאני משחררת את המגדל בבל, אני פשוט מתקרבת לעצמי. אני לא חייבת שום דבר לאף אחד, ואני לא צריכה להוכיח שום דבר לאף אחד. אני פשוט אני. זה מקום מאוד מאוד קרוב לאדמה. וכשזה מאוד קרוב לאדמה, זה אומר שהאור שלי והאדמה נפגשים. אחרת האור שלי אי שם למעלה, בתוך מחוזות היהירות שלי, והאדמה שלי שוממה. האור שלי צריך להיות בתוך האדמה שלי. ובשביל זה לא צריך מגדל, צריך שדה. האם את יכולה לומר משהו על ההבדל בין שיפוטיות לכושר הבחנה? כן. כושר הבחנה או פיכחון או לראות את הדברים כמו שהם, זה לראות את הדברים כמו שהם. שיפוט זה כבר להגיד זה לא בסדר, זה צריך להיות ככה, את זה צריך להעניש. אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, יש פה שחיתות. אני רואה את השחיתות, אני רואה את הצביעות. אני לא שופטת את זה, אני מבינה שזה חלק מהעולם, אני מבינה שזה חלק מההתנהגות האנושית. אני לא מתווכחת עם זה, אני לא מנסה לתקן את זה, אני לא מנסה לסדר את זה. אבל אני רואה את זה, וברגע שאני רואה את זה, אז זה לא משפיע עליי יותר. זה כאילו משפיע בקרבה, כאילו, בוא נקרא, כמו קרוב ברמה חמישית. כשאני לא רואה את זה, אז אני חיה בתוך זה, ואני אפילו לא יודעת למה קשה לי, או למה אני מרגישה מנוצלת. אבל כשאני רואה את זה בפיכחון, אז זה לא מרמה אותי. ואז, אוקיי, אני לא משתתפת בזה, אבל אני לא צריכה לשפוט את זה. זה הטבע האנושי, או זה הטבע של העולם, וגם זה יש בעולם, וגם זה לימוד. וזה לא התפקיד שלי לשפוט את זה, כי סביר להניח שגם הייתי חלק מזה לפני רגע. באיזשהו אופן. וגם אם לא הייתי חלק מזה, מי אני שאני אשפוט מישהו? אז לראות את הדברים בפיכחון זה מצוין, ולזהות שהבן אדם הזה רמאי, והוא מנצל את החולשות של אנשים ואת הפחדים, זה מצוין לראות את זה, כי אז הוא לא יכול לרמות אותי ולנצל אותי. אבל אני לא צריכה לשפוט אותו על זה, לכל אחד יש את המנגנון הישרדות שלו, ככה הוא יודע לקבל את מה שהוא רוצה. הוא לא יודע דרך אחרת, מה אני אשפוט אותו? לא. מה אני כן אעשה? אני אלמד, ואני אכתוב, ואני אשתף, ואני אראה שיש דרך אחרת. ומי שבשל, ילך בדרך אחרת, ומי שלא ימשיך ללכת בדרך הזאת עד שהוא יבשיל. או ילך בכיוונים אחרים, וגם זה בסדר. מי אני שאני אשפוט? שהנדל פחות טוב מהיונה הלבנה. לכולם יש זכות קיום שווה בבריאה, ואני, התפקיד שלי זה רק להגדיר את גבולות התדר שלי. ולא לשפוט שום דבר שקיים פה. הטראומה שלנו כעם היא טראומה הנמשכת מדורי דורות, עוד מהיותנו, ואז הטראומה המתמשכת הזו מאז מה שקורה במדינה, ובנוסף המלחמה והאובדן הגדול והחטופים מעוררת בצורה חזקה את הטראומה. כיצד נפטרים מהכאב והעצב העמוק? כי זה גדול יותר, כי פחד לא לגמרי מרגישה בעוצמה כמו את העצב העמוק, וזה קשה מאוד. אז יש מי שמרגיש פחד, יש מי שמרגיש עצב, ויש מי שמרגיש דיכאון. אני חושבת שזה השלושה הגדולים. יש מי שמרגיש חוסר אונים, שזה גם מתקרב לדיכאון. עכשיו, הפחד הזה, הטראומה היא לא שלנו כעם, הטראומה שלנו היא כבני אדם. וכל העמים נושאים איזושהי טראומה. והטראומה היא טראומה גנטית של הכחדות המונים בתקופות שאפילו עוד לא היו בני אדם, והטראומה הזאת נמצאת בנו. העם היהודי יודע ממש טוב לנסח את הטראומה שלו, וזה גם כאילו מדהים, וזה גם החולשה שלו, כי הוא כל היום עסוק בטראומה שלו. אבל כל העמים יש להם איזושהי טראומה, וכל העמים מנסים לפצות על הטראומה שלהם במשהו. אז תחשבו על כל האספסוף, סליחה על המילה, אספסוף שהיגר לאמריקה. זה באמת היה אספסוף. זה היה האנשים הכי מוחלשים באירופה, במדינות אירופה ומזרח אירופה. האספסוף של האספסוף, ואפילו פושעים, שפשוט רצו להיפטר מהם, אז שלחו אותם לאוסטרליה או לאמריקה. והם היו צריכים לפצות על זה שהם היו אספסוף. אז עכשיו הכי חשוב להם זה כסף. ואם יש להם כסף הם מסודרים. אז הם מפצים על היותם נובורישים. ועמים בורים מפצים באיזשהו דעת קיצונית. וכל עם מפצה. עמים ברברים מפצים בדתות קיצוניות ובחוקים קיצוניים. אין עם שלא מפצה על איזושהי טראומה שבה הוא מרגיש שהוא לא מספיק טוב. והאמת היא שאף אחד מעולם, כאילו, אין כזה דבר לא מספיק טוב, אבל בני אדם מרגישים לא מספיק טובים, אז הם העם הנבחר. נו באמת. אז הם מרגישים לא מספיק טובים, אז הם יממשו את עצמם בעודפות ובאוביסיטי, כמו שאנחנו רואים בארצות הברית. או הם מרגישים לא מספיק טובים, אז הם יפצו את עצמם באיזה אינטלקט. או הם מרגישים לא מספיק טובים, אז הם יתגנדרו ויעשו מלא בושם ויהפכו את האוכל לאיזה מין יצירת מוזיאון. כל עם וכל בן אדם, בעצם כשהוא מרגיש לא מספיק, הוא מפצה במשהו. רק כדי לא לפגוש את הלא מספיק הזה. וזאת לא טראומה, זה פשוט מין מבנה כזה, אז לא צריך כאילו לקדש את ה... סיפור של העם היהודי, לכל העמים יש טראומות. וזה גם לא טראומה של עם, זה טראומה של פרט שהוא מרגיש שהוא לא מספיק. ועמים שונים, כן, אפשר לומר, יש להם איזושהי אישיות והם באים לפצות עליה, אם באלימות, אם בדת, אם בכוחנות, אם בכסף, אם באינטלקט, אם בחלימה, אם בחומרים משני תודעה, אם בקרנבלים אינסופיים. רק לא להתקרב למקום הזה של אני לא מספיק. לכל עם, אין עם אחד שהוא פטור מהדבר הזה. והטראומה היא טראומה של הכחדה. וזה שני דברים שונים, וכל אחד מפצה את עצמו. ואני חושבת שגם לעצב צריך לשים גבול, כי הוא בור ללא תחתית. וזה לא עוזר. זה לא עוזר כאילו לתת לו עוד ועוד אנרגיה. וזה התפקיד שלנו לשים גבולות. אבל מה העצב הוא ממכר והוא גם ממש נעים? סליחה שאני אומרת את זה בצורה כל כך בוטה, אבל יש משהו מאוד נעים בעצב. הוא נורא מקרב אותנו לעצמנו, והוא גם דרך לשים גבול לכל הדברים שאני פוחדת לפגוש. אז אני עצובה ותעזבו אותי בשקט. ואני אומרת את זה גם כי יש משהו מנחם בעצב. זה התפקיד שלנו לשים לזה גבולות, ולא להסביר את זה ולהצדיק את זה, כי ברגע שאני מסבירה ומצדיקה את העצב, או את הדיכאון, או את הפחד, זהו, איבדתי את עצמי לטובת העצב, הדיכאון והפחד. אז זה בסדר להקדיש כמה דקות ביום להיות עצובה, ואז צריך לשים לזה גבול, ולהתחבר לדברים אחרים. ויש שפע דברים טובים להתחבר אליהם, אבל זה לא פשוט. העצב הוא מפתה והוא מפנק, נכנסים למיטה עם איזה קערת גלידה ושוקולד חם מומס מעליה, ואנחנו עצובים, או אנחנו בוכים וזה נורא נורא נעים. אבל זה לא מקדם אותנו לשום מקום. אז זה בסדר לתת לזה מקום ולפרוק קצת, ואז מהר מהר לשים לזה גם גבולות. ולחזק את היש ואת הטוב. האם לדעתך אפשרי להגר ליבשת החדשה לעתיד המיטיב תוך כדי הישארות במסגרות קיימות, בית ספר, עבודה, קהילה, תודה? תראו, כל אחד עושה את ההגירה שלו. ו... כל אחד ימתח את החוטים כמה שהוא יכול למתוח את החוטים, עד שאי אפשר יהיה למתוח אותם ויהיה צריך להעביר את שתי הרגליים ליבשת החדשה. וזה תהליך. אז זו הייתה תקופה שזיהיתי שאצלנו בבית זה לא אפשרי. שכדי, שאי אפשר היה להחזיק גם את המסגרת וגם את היבשת החדשה. ואחר כך מצאנו דווקא מסגרת שתמכה את היבשת החדשה שלנו, וזה כן הסתדר. ועכשיו אנחנו שוב בתחושה שזה כבר לא עובד. זה דינמי וזה דיאלקטי וזה דורש מאיתנו את הרגישות הזאת ואת התשומת לב. אבל אם אני כל יום חוזרת מהעבודה ומהמסגרות שחוקה, מותשת, עצבנית, והפיצול בין מי שאני ואיך אני מחזיקה את עצמי לבין המקומות שאני משתמשת בהם, אז אני היום לא יכולה לשבת יותר באולם קולנוע חשוך וסגור בלי אוויר ובלי, לא יכולה. פעם יכולתי עוד לחיות ביבשת שלי ומדי פעם לבקר באולם קולנוע, היום לא מסוגלת. פעם יכולתי לעלות לתחבורה ציבורית ולהיות בתחנה מרכזית. אני לא מסוגל, אני לא יכולה. אז אני מפסיקה לעשות כל מיני דברים, ולפעמים זה גם פרידה מדברים שמאוד נהניתי, מאוד אהבתי ללכת לקולנוע. לא יכולה היום. גם לא מוצאת שום סרט שאני מרגישה שאני יכולה לראות אותו. וואו, אני מחפשת, אני ממש מחפשת. אבל כאילו אני רק רואה את האישה עושה משהו עם הציצים שלה ואני אומרת די, אני לא יכולה לראות את הדבר הזה. ואני רק רואה את הגבר מבטיח איזה הבטחה, אני לא יכולה לראות את הדבר הזה. ואני רק רואה עוד מישהו נלחם על אני לא יכולה לראות את הדבר הזה. אז כאילו לאט לאט את כל הז'אנרים. ואז אני מגיעה לפנטזיה שאני כל כך אוהבת ואני רואה עוד פעם את הטוב והרע, אני לא יכולה את הדבר הזה. אז זה פרדות. אז אנחנו מדייקים, אבל זה מסע שכל אחד צריך לדייק עבור עצמו. אין פה שחור לבן, זה דיאלקטי, וזה צריך לעשות לפי הקצב של הנפש, וצריך לבנות את החיים בהדרגה באופן שהם יוכלו להכיל אותנו. וזה לוקח זמן. מה עם החטופים זה צריך עכשיו בשביל להציל אותם? החברה כשלה. מה זה החברה? לא החברה. כן, המבנה החברתי הזה כשל כי הוא הקריב אותם מראש, והמבנה הממשלי הזה, והממשלות והשלטון וגופי הביטחון מראש הקריבו את האוכלוסייה האזרחית, ואז המחשבה שהם אלה שיצילו אותם פשוט הופכת את זה לסחר גרוטסקי בבני אדם. וזה מה שזה. סחרו בהם, סחרו באוכלוסיות שם, ועכשיו סוחרים בהם, וכל עוד ממקדים אותנו במסחר הזה, ממשיכים להצדיק מלחמה, שכל המהות שלה זה תאוות בצע ושלטון. וזאת התוצאה של החברה שנבנתה פה, של אנשים שהלכו לקלפי וחשבו שהם בוחרים משהו. וזאת תוצאה מרה, וכואבת מאוד. ברגע שהתחילו להפריט את החזרה שלהם ולא התעקשו להחזיר את כולם ביחד, זה איבד את כל הכוח שלהם. זה הפך להיות הסחר הגס והגרוטסקי ביותר שאפשר לתאר. ואנחנו משלמים מחירים על המבנים שהשתתפנו בהם ובנינו כחברה. אנחנו, זה תוצאות, אבל זה לא רק הם. זה לא רק הם. החברה הזאת כל הזמן, וכל החיילים עכשיו, ששולחים אותם לעוד ועוד מקומות, לעוד ועוד משימות, בשביל איזה קו גז או איזה ברית שרוצה להשתלט. זה לא רק הם כאילו איזה מנקודת פוקוס שדרכה כאילו מסובבים וסוחטים לנו את הבטן. אבל הסחר בבני אדם בחברה הזאת הוא מזוויע. והסחר בילדים וכן, זאת נקודה כואבת לצד מלא נקודות כואבות מאוד נוספות. של גברים שקונים נשים, כי את אלה שצריך להתאהב בהם ושיתאהבו בך בחזרה זה יותר מדי השקעה. וגברים שמרגישים שאין להם ברירה אלא להילחם. מגדלים פה עוד דור ועוד דור ועוד דור של פוסט-טראומטים. כן, הם צריכים לחזור. אבל הם לא יכולים להיות נקודת הפוקוס, ולא ככה. וזה גם בינם לבין אלוהים, זה גם בינינו לבין אלוהים. אבל אם הייתי באה עכשיו ואומרת, אוקיי, בואו נבקש מאלוהים להחזיר אותם, לא בתפילה, אלא בעבודה אנרגטית, מישהו היה מקשיב לי? המשפחות היו זורמות איתי? זה מסע אישי של כל משפחה עכשיו, זה מסע אישי של כל פרט, וכן, כעם, זה החובה שלנו להחזיר אותם. אם מדברים בשפה הזאת של עם, אבל אנחנו נמצאים בתוך מציאות כזאת של סחר עמוק, של אלפי, אלפי, מאות אלפי אנשים, מיליונים, עד שהם לא יחזרו, חלק מהמהות האנרגטית פה תהיה בשבי. והדבר הזה מנוצל. הוא מנוצל על ידי כל כך הרבה גורמים ומנצלים את הלב שלנו ואת הכאב שלנו שם. ופה אני מרגישה שאני צריכה לגייס הכי הרבה אמון באלוהים. הכי הרבה אמון במבנה של העולם הזה. שיהיה ריפוי, שתהיה להם איזושהי גאולה, בין אם זה בחיים או במוות, ושהם יקבלו את האהבה, ושהם ישקמו את עצמם. ואני יודעת שכל אחד יש לו את התפקיד שלו בתוך הדבר הזה, או שאין לו תפקיד ספציפי אל מול הדבר הזה. אבל לרוץ ועכשיו לבחור ממשלה אחרת, לא יפתור את עניין החטופים. החטופים האלה באים להציף פה את השבי שאנחנו נמצאים בו, כשסוחטים אותנו על ידי ניצול ומסחר באנרגיה שלנו. והלב שלי עם כל אחד ואחת בתפילה עמוקה, שאלוהים ימצא את הדרך להעצים אותם, ושהם ימצאו את הדרך לחזור. אבל כל אלה שחזרו, הם לא חזרו בזכות הממשלה. הם חזרו למרות הממשלה. מה זה המסע ומתן הזה? יש אום, יש זכויות. אנשים נחטפו מהבית שלהם באלימות ובגרוטסקיות. ואז בודקים את התנאים ההומניטריים. מה זה הדבר הזה? כל הדבר הזה הוא מין מכבסה רעילה. ומסחטה רעילה, ואני לא מוכנה להשתתף בזה. רק להחזיק את האמון בזה שאלוהים יודע שיש אלטרנטיבה, שהאלטרנטיבה הזאת תתגלה יום אחד, וכן, הרבה מאוד אנשים, אלפי אנשים משלמים את המחיר היום, במוות, בכאב, בטראומה. אבל זה התוצאה של מה שבני האדם יצרו פה. אנחנו צריכים גם לקבל את זה, שזו תוצאה. ולנשום ולסלוח לעצמנו. ולתת לו זמן לעשות את שלו. וכל אחד, אם יש לו איזה תפקיד בתוך זה, לעשות אותו. אין לי פה פתרון. אין לי פה פתרון. יש מיליוני חטופים. בסין, בטיבט, לוקחים את הילדים ומוכרים אותם. מיליוני הורים מחפשים את הילדים שלהם. אבל מה, זה לא הירואי כמו, זה לא הוליוודי. כמו יהודים וערבים מהמזרח התיכון. האם כל הילדים האלה באפריקה והאנשים האלה, בכל מקום זה קורה. שינוי חייב להיות הרבה הרבה יותר תשתיתי מהפתרון האישי הזה. והתפילה שלי זה שהפתרון של כל אחד ואחת יגיע במהרה. אבל אנחנו חיים בחברה שזה מה שהיא מאפשרת. ואז יש את הבלשים ויש את החוקרים שמחפשים את הילדים שנחטפו, אבל יש מראש בכלל מאפשרים דבר כזה. מאפשרים כי זאת התרבות פה, בעולם הזה. לשטוף אנשים ולסחור בהם במיליוני דרכים, כולל חוק חינוך חובה. אני לא יודעת אם אני יכולה להמשיך על הכל, אבל ניתן עוד קצת. עם הרצון שלא להתערבב במציאות הכאוטית, אני חווה קושי גדול שלא לפעול בתגובה ישירה לדברים שקורים, בעיקר כשמתעצמים מאוד לאחרונה קולות של אנשים שלתפיסתי פועלים יום ולילה כדי לשלול ממני והסובבים אותי עוד ועוד חירויות בסיסיות. מול זה קשה להתנער מתחושות האשמה על הפסיביות הזו כלפי חוץ. מה ניתן לעשות? האם יש בכלל פעולה חיצונית שמתבקשת ממני ביחס לסבל שקו? אני חושבת שהפעולה הכי אפקטיבית זה להתחבר לאלוהים ולהבין שהוא זה שיראה את הדרך החוצה. בעיניי זאת פעולה פרקטית. בעיניי זאת פעולה מעשית. בעיניי זאת הפעולה שחילצה אותי מכל המקומות שניסו לכפות עליי דברים. כל פעולה שהיא מלחמה, מבחינתי, אני לא יכולה להשתתף בה. לא יכולה להיאבק ולא יכולה להילחם בשום דבר. אם משהו דורש מלחמה, אז אני לא נלחמת, אז אני אכופף את הראש ואני אקבל את גזר הדין. אני לא נלחמת. כל עשייה שכרוכה במלחמה, אני לא יכולה. אני אקבל בענווה את גורלי להתכופף. אבל אני בפנים לא מתכופפת. אני כל הזמן מתחברת לאלוהים, ואלוהים גם לא מבקש ממני כרגע להתכופף, הוא תמיד מוצא לי איזה דרך. הדרך החוצה היא לא במאבק, היא בלהפנות עורף למאבק וללכת למקום אחר. ולשחרר את הפחד מזה שאז הם יצליחו וישלטו בי. גם אם תהיה פה דיקטטורה, אי אפשר לשלוט בי. אי אפשר. אפשר אולי להגיד לי לעשות דברים מסוימים. גם אז לא בטוח. אני מבינה שזה עוד לא עמד במבחן המציאות, אבל כרגע אני לא מוכנה כדי לקחת את הסיכון הזה, ללכת ולהיאבק במשהו. לא, אני לא מוכנה להיאבק, אני לא מוכנה להיות חלק ממלחמה. אני מוכנה להיות חלק מהתרחבות ומהתכוונות. איפה אני יכולה למצוא הגירה בעצמי? אני חושבת שזה פשוט להתחיל לשחרר מבפנים דפוסים לא מיטיבים. להתחיל לשחרר מבפנים דיבור אלים. להתחיל לשחרר מבפנים דיבור שיפוטי. פשוט לראות איפה אני רודנית על עצמי. איפה אני מדברת לעצמי לא יפה. איפה אני משתתפת במשהו שלא עושה לי טוב. זה לשים גבולות במקומות הלא מיטיבים בתוכי, ולהתחיל להזיז את עצמי ליבשת מיטיבה. אני יודע שאני עושה משהו שלא נועדתי לו, או שאני מנסה להיות מישהו או משהו שמעולם לא נועדתי להיות. האם יש בי את המסוגלות להיות דבר כזה, אינדיקציה? האם יש בי את המסוגלות להיות דבר? אני חושבת שפשוט אפשר להתחיל לבדוק איפה אני משתמשת בכוח. זה סמן, כאילו אני לא יכולה להעריך, זו שאלה גדולה. היא עוסקת גם בגורל וגם בלדעת, וזה משהו שאנחנו באמת לומדים. כל השנים במסלול השנתי ובהמון עבודה ובסדנאות, להתחיל למיין מה אני ומה לא אני. אבל בוא נשים סמן עכשיו, גם בהמשך לשאלה הקודמת. אם אני צריכה כוח, אני לא בכיוון הנכון. אם אני צריכה אהבה, אני בכיוון הנכון. מאוד פשוט. אם משהו דורש ממני כוח, מאמץ כוחני, אני לא בכיוון הנכון. משהו דורש ממני התקרבות לעצמי ואהבה, אני בכיוון הנכון. אני בתהליך של טרנספורמציה ברמה החווייתית והתחושתית מפוסט טראומה וחווה בדידות מאוד גדולה שמרגישה שמכינה אותי לשליחות שלי בעולם. אני תוהה עד כמה מנהיגים חווים בדידות ועד כמה החניכה הזאת תימשך. הפער בין רצון הנשמה שלי להאיר כאן לבין התחושה שאני עדיין יוצאת מהשבי האישי שלי, בין הקורבנות לשליחות. האור, עצם המסע הוא כבר להיות בתוך השליחות. עצם המסע זה כבר להפיץ את האור. אין פה פער. אין פה פער. יש פשוט את השלב שאת נמצאת בו. אין פער בין שם לכאן. האור של בלהיות איפה שאני נמצאת ולהכיר בחסד וביופי ובטוב, זה המקום. עזבו את הפערים. להכיר בזה שכבר עכשיו אני מביאה כל כך הרבה טוב. ואני חושבת שבדידות זה באמת מנת, כאילו, התופעה הכי שכיחה זה בדידות. כולם מרגישים לבד. ואני חושבת שגם פה אלוהים יכול מאוד מאוד לעזור. העצב מרגיש חי. איך מרגישים חיים שלא בתוך העצב? פשוט שמים גבולות. אני נגיד צריכה לשים גבולות לפחדים שלי. שוטפים ידיים, שוטפים פנים, יוצאים לטבע, סורגים כובע, מבשלים, נפגשים עם חברים, שמים גבולות. זה משאבה. לעצב צריך לשים גבול, אחרת הוא בולע הכל. ייאוש, צריך לשים לו גבול. דיכאון, צריך לשים לו גבול. לא בכוח, אבל כן בצורה מאוד ברורה, על ידי התכוונות למשהו אחר. ברור שהוא חי, כי את נותנת לו מלא כוחות חיים, איך הוא לא יחיה? תפסיקי לתת לו כוחות חיים, העצב פחות חי. אז אפשר להגדיר זמן ביום או זמן בשבוע, לתת לעצב כוח חיים אם רוצים. וביתר הזמן צריך לשים לו גבול. לאכול דברים שמחזקים אותי ולא תומכים בעצב הזה, ולא יותר מדי מכניסים אותי למקומות של נפש. לשנות קצת הרגלי תזונה. לעשות קצת פעילות גופנית, לשבת בטבע, להתחבר לדברים טובים, להיות בעשייה, לעזור לאנשים, חסר דברים לעשות בעולם הזה? להיות כוח מעצים וגורם מעצים למישהו אחר. העצב הוא בור ללא תחתית, כל טיפת חיים שאת שמה בו והוא חי, הוא לא מחזיר לך כלום. חוץ מאיזה גבול כזה ותחושת אינטימיות עם עצמך. זה גם יכול להיות ממש התמכרות, עצב זה בהחלט רגש ממכר, וכמו עם התמכרות, צריך לעשות איזו שיטת צעדים לצאת החוצה ממנו. סליחה שאני אומרת את זה כל כך תקיף, זה כאילו לא רגיש לכל העצב הזה, אבל סליחה, אבל אין לי הרבה כבוד לעצב. יש לי, אני מכבדת את קיומו, אני מבינה שהוא מייצר אינטימיות, שמפגיש איתי עם דברים, אבל צריך לשים לו גבול. אני לא הולכת לענות על השאלה מה זה להתחבר לאלוהים, אני חושבת שכל שיעור שלי זה לימוד של להתחבר לאלוהים, אבל אני מרגישה שאני כבר צריכה לסיים, כי אנחנו גם מתפזרים. וגם אפשר לקחת את זה אינטואיטיבית. מה זה בשבילי להתחבר לאלוהים? מה זה בשבילי עכשיו להתחבר לאלוהים? כל לימוד שאני מביאה, אפשר לקחת את זה כייצוג ללהתחבר לאלוהים. זאת החוויה שלי, וגם אפשר פשוט לשאול את עצמי עכשיו, מה זה בשבילי להתחבר לאלוהים, ולעשות את זה. פשוט לעשות את זה. אני מאוד 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 מודה לכם על הזמן שהקדשתם למרחב הזה. ממש ממש מזמינה אתכם ומבקשת לתמוך בדנה במפגשים הפתוחים האלה. המון המון עבודת הכנה נעשית לקראתם, והמון עבודה לעלות לאתר ולקיים אתר, ולהנגיש את כל הלימוד הזה, וכל דנה, דנה זה בעצם לתת על פי היכולת, על פי הנדיבות שלכם. אנחנו כזה סימנו 20 שקלים לשיעור פתוח, זה הרגיש לנו כזה מאוד מתון ואפשרי, ואפשר מדי פעם לעשות את זה, לא צריך כל פעם, אבל זה מאוד מאוד משמעותי, ההדהוד שלכם, זה מגדיל את הפעימה של הבית ספר, וזה מאפשר לנו לתת עוד ועוד ולעשות, והפעילות באמת מאוד מתרחבת ומגיעה לעוד אנשים. אני גם מזמינה אתכם לשתף את השיעור הזה ברגע שהוא יעלה, לכל מי שאתם חושבים שהוא יכול להעצים אותו. שמנו קישור לדנה, אפשר לשים עוד אחד, אבל יש פה בצ'אט קישור. ובאמת המון המון תודה ונשימה, ותשמרו על עצמכם, קרובים קרובים לעצמכם בימים הקרובים. שיהיה המשך ערב טוב.